נתן שטייגן.
מאזינים יקרים, היום נדבר על סוגיה מאוד מעניינת שבשנים האחרונות מאוד מאוד התפתח, כל הנושא של ביטוח, חברות ביטוח. איך ההלכה מתייחסת לנושא של חברת ביטוח בהלכה? וכהרגלנו כרגיל, אנחנו נפתח בכמה שאלות מעניינות, ששוב פעם אני רוצה לדעת מה המאזינים חושבים, ואשמח לקבל תשובות. השאלה היא, אדם נסע ברכבו, ולא עלינו, עשה תאונה לרכב של חברו. לרכבו, בוא נאמר, נעמיד את זה באופציה כזאת, לא היה ביטוח מקיף, לא היה צד ג', אבל לרכב של חברו היה ביטוח. אומר רובן שנסע ועשה את התאונה לשימון, קח את הפרטים, כמו שצריך, אני אשלם השתתפות עצמית, מה שצריך, אבל יש לך ביטוח. אומר לו שימון, מה זה עניינך זה שיש לי ביטוח? אתה הזקת אותי? אתה חייב לשלם. מה זה נקודה מעניין אותך? למה אני מקבל כסף מהחברת ביטוח? זה לא עניין שלך. הזקת אותי? תשלם. שמה מעניין. השאלה הזאת נשאלה לפני כמעט כ-100 שנה. בסגנון אחר. האור שמח שואל את השאלה. נשאלתי ממי ששכר בית מחברו. והוא דר בה. והבטיח... עשה ביטוח את הבית בחברת אחריות, משרפה אם ישרף. ונשרף הבית, מי ייקח את הביטוח? אחרי כי החוק אשר לא יוכל אדם להבטיח בית של אחר, וליקח אחר כך את הביטוח, בלתי שיהיה שלו, או שידור בתוכה. וזה טוען ואומר, אני שילמתי את התשלומים לחברה בכל שנה כמו החוק. ולכן הדמים שלי, לעומת זאת בא בעל הבית, אומר מה פתאום, אני בעל הבית של הדירה, אמנם אתה שילמת את הביטוח שלה על מנת שלא יישרף, שתקבל אם זה יישרף, אבל אני בעל הבית של הדירה, אני מגיע לי התשלומים של הביטוח. מי צודק? רבותיי, זו שאלה מאוד מעניינת, שגם נשאלה את בעל הציץ אליעזר, בסביון. לצערנו נגנבו לאחרונה מבית הכנסת המרכזי בסביון 7 ספרי תורה. עד היום לא עלתה המשטרה לקבות הגנבים. התחלנו להטרים את חברי הבית כנסת כדי שישתתפו בכתיבת ספרי תורה מודרים. ברוך השם, אנחנו כבר באמצע כתיבת 4 ספרי תורה חדשים. מה שהם שואלים את הרב ציץ אליעזר, בעל הציץ אליעזר, הם שואלים אותו שחלק מהספרי התורה שנגנבו, הם היו שייכים לבני אדם פרטיים שתרמו את זה לבית כנסת, את הספרי תורה. ועכשיו היה להם ביטוח על הספרי תורה. ועכשיו הם מקבלים כסף מהביטוח על הספר תורה. וכידוע, אדם שמוכר ספר תורה, אסור לו לקנות בדמים האלו שום דבר חוץ מספר תורה. כי קדושת ספר תורה היא גדולה מאוד. שואלים מי שתרם את הספר תורה, האם בכסף שהם מקבלים מהביטוח, האם הם יכולים להשתמש בזה, לקנות להם רכב, לשפץ את הדירה? מבבת ראשון כולם יגידו, מה פתאום? הרי הביטוח הולך על הספר תורה. וכמו שאי אפשר למכור ספר תורה ולקנות במקום זה, בכסף שיש, לקנות דברים שהם פרוטים מספר תורה, אז ודאי גם פה. לא, אנחנו נראה את זה בהמשך, שזה לא. בקיצור, השאלה, האם אדם שיש לו ביטוח, האם זה שהוא משלם כל חודש לביטוח, ברור שהחברת ביטוח מצמידה את זה לחפץ, לרכב, לבית, לספר. אבל זה מין עסקה חיצונית, עסקה צדדית, שאדם משלם כל חודש כסף, והביטוח שם בצד כביכול את הכסף הזה, שאם יקרה, חס ושלום, תאונה, גניבה, שריפה, אז הם ישלמו לו על זה. אבל זה משהו חיצוני שמוצמד לחפץ. ולכן, אם הזקתי מישהו, אז זה לא משנה שהוא מבוטח ומקבל כסף מהביטוח. הזקת, תשלם. ואם היה שריפה, ואני שילמתי כל חודש לחברת ביטוח, שילמתי כל חודש כסף, אז אני אקבל את הכסף, ולא בעל הדירה. ואולי אותו דבר בספר תורה. כל הדין של ספר תורה, שצריך לקנות רק דבר שהוא קדוש כמו ספר תורה, זה דווקא שאדם מוכר את הספר תורה. אז בכסף הזה כביכול יש קדושת ספר תורה, ואז אנחנו אומרים שאסור לו לקנות בזה דבר אחר. אבל אם זה משהו חיצוני, חברת ביטוח, שזה עסקה חיצונית כביכול, שמה בעל, מי שקיבל את הכסף מהספר תורה, מהחברת ביטוח, יכול לקנות בזה מה שהוא רוצה. כמובן, לכן אני אומר עוד פעם, זו שאלה שוב פעם תיאורטית, כי היום, כידוע, יש בכל החוזים שאדם עושה מול חברות הביטוח, יש סימן כזה, שאם הוא מקבל כסף מכל גורם אחר, החברת ביטוח לא חייבת לשלם שום דבר. השאלה שלי, בלי הסעיף בחוזה הזה, אנחנו שואלים, האם ביטוח זה משהו חיצוני, עסקה חיצונית? בוא אני אתן את הדוגמה היפה. אדם הזיק את חברו, שבר לו חפץ מסוים, ובא חבר שלו, זה של הניזק, ושילם לו את הכסף, נתן לו כסף. זה סיבה שמי שהזיק לא יהיה חייב לשלם? ודאי שלא. אז אולי ככה זה אותו דבר בעסקת ביטוח. שהיות שזה משהו חיצוני, משהו צדדי, השקעה צדדית, שמוצמדת לחפץ, השקעה צדדית, אז הוא לא יהיה חייב לשלם. כידוע, יש בזה מחלוקת אחרונים, חריפה מאוד, ואנחנו נתמצת את זה בשני גמרות שמביאים האחרונים. הגמרה הראשונה שהאור שמח מביא, גמרה משנה מפורסמת, המשנה הידועה שהשואל חפץ מחברו, הסוחר פרה מחברו והשילה לאחר ומתה. ישנה שם מחלוקת, היות שהיא מתה באונס, אז השואל לכאורה צריך לשלם לסוחר, אבל הסוחר לא צריך לשלם לבעלים. אני אסביר. רובן הוא בעלים של החפץ. בא שמעון ושכר ממנו את הפרה. וברשות, הגמרא שם מעמידה שזה היה ברשות, שמעון השאיל את הפרה ללוי. ועכשיו הפרה מתה כדרכה. מה פירוש? קרה אונס. כידוע, אונס השואל צריך לשלם. אז למי הוא משלם? למי שהביא לו את הפרה. מי הביא לו את הפרה? שמעון. שמעון הוא סוחר מהבעלים. וסוחר כידוע, פטור מאונס. אז לכאורה, שמעון הרוויח פרה, כי הוא יישבע לבעלים שהיא מתה באונס, ולכן הוא יהיה פטור, והשואל לוי ישלם לו את הפרה, והוא הרוויח פרה. אומרת המשנה, זה דת חכמים. אבל אמר רב יוסי, כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו? אלא תחזור פרה לבעלים. רבי יוסי חולק על חכמים שמה, ומעניין ששמה ההלכה כרבי יוסי, אפילו שיחיד ורבים הלכה כרבים, שמה פוסקים הלכה כרבי יוסי. רבי יוסי אומר, מה פתאום? אדם לא יכול לעשות ביזנס על הפרה של השני. אותו דבר פה מנסה להגיד, האור שמח, אתה עשית ביטוח לבניין שהיא משרפה, אתה לא יכול לעשות ביזנס על החשבון של השני. וממילא מנסה להגיד האור שמח שהדמים, הכסף שמגיע מחברת ביטוח, יגיע לבעלים. כך הוא מנסה להגיד. ולא יגיע למי שנתן כל חודש וחודש את הסכום לחברת ביטוח. אבל הוא מיד חולק על זה, ומסביר שיש חילוק. שאדם משיל פרה לחברו, אז הוא לא נותן בשביל שייתן לו את הדמים כשתמות הפרה. הוא נותן לו, אתה צריך את הפרה להשתמש, תשתמש. וממילא אם היא מתה, ודאי שזה יחזור לבעלים הראשונים. אבל פה שאדם כל חודש וחודש, למה הוא שם כסף בצד לחברת ביטוח? בשביל שאם יקרה שריפה, אז הוא יבוא ויקבל את הכסף. כלומר, הוא בכוונה שם את הכסף כל הזמן בצד, בשביל שאם יקרה איזה משהו, הוא יקבל את זה. ולכן הוא אומר, זה שונה מהמשנה שלנו, שהסוחר פרה מחברו. ששם הוא השאיל לו את זה בשביל להשתמש. ולכן אין אדם עושה סחורה בפרתו של חברו. אבל אצלנו, שהוא באמת שם בצד כסף, בשביל החברת ביטוח שהיא מסרף, אז אפילו שזה על הבית של החבר שלו, בכל זאת הוא יקבל את זה. וככה פוסק האור שמח, רבותיי, שבאמת הדין שהכסף של הביטוח הולך לסוחר ולא לבעלים. ואותו דבר אומר הציץ אליעזר, אותו דבר לגבי ספר תורה, היות שזה עסקה חיצונית וצדדית, שיש למי שמבטח את הספר, וממילא בכסף הזה שהחברת ביטוח מביאה, על האחר שנגנב הספר, מביאה לבעלים, הכסף הזה אין בו דין קדושת ספר תורה, חידוש גדול. והם יכולים, הבעלים של הספרי תורה, יכולים לקנות בזה מה שהם רוצים. אין לו את הדין של קדושת ספר תורה. כי זה משהו, עסקה חיצונית, שאומנם היא מוצמדת לספר תורה, אבל משהו חיצוני, שזה לא כמו מכירת ספר תורה, ששם צריך לקנות, אלא באותו רמה. ראיה שנייה שמביאים, מגמרה. הגמרה אומרת, במסכת, בבא קמא, מספרת הגמרה, באי מיני רב כהנא, מרב, ירד להציל, ועלה שלום מאליו, מהו? אני אגיד את הסיפור בקיצור. קרה סופה גדולה, ושני רכבים עכשיו הולכים להישתף בסופה. הגיע רובן לשימון, אומר לו, תשמע, הרכב שלך שווה 20 אלף שקל, הרכב שלי שווה מיליון שקל, בוא תעזור לי, תציל את הרכב שלי. אמר לו, אבל מה עם הרכב שלי? הוא אומר לו, עזוב, תציל את הרכב שלי, ואני אשלם לך לרכב שלך, שעכשיו נסחף בסופה. טוב, שמעון אמר, בסדר, אם אתה משלם לי על הרכב שלי, אין בעיה, אני בא להציל. באו, הצילו את הרכב של רובן, ששווה מיליון. אבל מה קרה? מה שקרה? שפתאום הרכב של שמעון, ששווה 20-30 אלף שקל, לא טבע. מה הדין? אומר שמעון לרובן, תביא לי את הכסף. 20-30, התחייבת? אומר לו, רובן, אתה לא מתבייש? הרכב פה לפניך. מה אתה רוצה את הכסף? שואלת הגמרא, באי מיני רב כהנא מרב, ירד להציל, ועלה שלא מאליו מהו? התשובה היא, אמר למשמי הרחמילו, רחימו עלי? נקודה. אומר רשי, מה זה משמי הרחימו עלי? אומר רשי, משמיים נתנו לו את ה... ויואב לדמי כאילו מת. הוא זכה בפייס. משמיים הקדוש ברוך הוא לא רצה שהרכב שלו יקרה לו נזק. הוא זכה בפייס, אבל אתה צריך לשלם את הכסף שהתחייבת. זה שאחרי זה הסופה הצילה את זה, זה לא עניינך, זה לא עסק שלך. אומרים האחרונים, מפה יש ראיה. שלכאורה החברת הביטוח זה משהו חיצוני, זה לא קשור לנזק. וממילא רוב האחרונים אומרים שאם אדם מזיק את חברו, לכאורה, עוד פעם בלי הסעיף שאמרנו, שאם מקבל מאיזה מקום כסף, אז חברת ביטוח לא מבטחת. אומרים האחרונים, אתה הזקת, אתה צריך לשלם. וזה לא עסק שלך שיש לי חברת ביטוח ממישהו חיצוני. וממילא אותו דבר אמרנו בשריפה, מי שעשה ביטוח על שריפה ושילם חודש בחודשו, הוא יקבל את הכסף אם יישרף הבית. ויות ששריפה זה אונס, אז הוא לא חייב לבעלים. והבעלים של הדירה לא יכול לדרוש את הכסף. וממילא מה שאמרנו מקודם, לגבי הספר תורה, אם הוא נגנב, הם בעלים יכולים להשתמש בכסף לאיזה צורך שהם רוצים. תודה רבה, ונשתמע בשמחות. אמן.